טוב, אז כמו שהתחלנו, אני רוצה להיכנס בשיעורים הקרובים להכנות לפסח ולענייני הפסח, וביחד עם זה גם לא לאבד את רצף הפרשיות כמה שניתן, לפחות גם בענייני ארבע הפרשיות במה שאנחנו נמצאים. ולפני הכל, אני חושב שהחיבור בין פורים לפסח הוא לא רק חיבור של זמנים. ההלכה שפותחת את הלכות פסח היא ההלכה שאומרת את הכלל של חז"ל, 30 יום קודם הפסח, שואלים ודורשים בהלכות הפסח. זאת היא ההלכה הראשונה בשולחן ערוך בהלכות פסח. 30 יום קודם הפסח הוא בדיוק בסעודת הפורים. והדין הזה שמתחילים לעסוק בהלכות הפסח בפורים, הוא נקודה מאוד חשובה שבה אני רוצה להתחיל את עיסוקנו בפסח, משתי בחינות. האחת, עוד לפני שנכנסים לפסח, כדי שלא נפספס, אני רוצה לוודא עם עצמי, עם עצמנו ביחד קצת, עם מה יוצאים מפורים. זה עוד לא פסח. אנחנו נראה בהמשך כמה זה מחובר. אני רוצה להסביר את המושג עם מה יוצאים מפורים. רבותינו דרשו על הפסוק, ישרו חג פורים. באבותים עד קרנות המזבח, שצריך לאסור, לקשור את ההשפעות, את ההערות שאותם קיבלת מהחג באבותים עד קרנות המזבח. אפשר להיות בפסח, אבל לא לקחת את פסח איתך. ולכל חג צריך שיהיה את האיסרו חג שלו. איך קושרים את החג איתי ואותי עם החג, כדי להמשיך מתוכו הלאה. הנקודה הראשונה שאני רוצה ככה לחשוב עליה ביחד, היא בכלל לא פשוטה. פורים הוא חג מאוד אהוב, אבל יותר קל להגדיר מה אני לוקח איתי מכל חג אחר מאשר מפורים. אני יודע שמפסח אני צריך לקחת איתי את יציאת מצרים, את ביעור חמץ, את האמונה שאפשר לקרוע את ים סוף, ושמסוכות אני לוקח איתי את הביטחון ואת ענני הכבוד, ומשבועות את מתן תורה ואת קבלת התורה, וכך הלאה בכל חג וחג. ועל ראש השנה ואלול ויום הכיפורים בכלל לא צריך לדבר. מה אני לוקח איתי מפורים? מה איסרו חג של פורים? זו שאלה שהיה כדאי לדבר עליה במוצאי פורים גם בלי שעוסקים בפורים ופסח. והנקודה השנייה שאני רוצה להתחיל בה, היא נקודה שמקשרת את פורים ופסח משני צדדים. סטריאו, דו סיטרי, פירוש. מצד אחד, הסדר הנכון, סדר השנה, הוא פסח, ובסוף מגיע פורים. זה סדר החודשים. זה כמובן הסדר ההיסטורי. יציאת מצרים, ורק אחר כך אנחנו מגיעים לניסי מגילת אסתר ולפרס ולקורש ואחשוורוש ומרדכי ואסתר. והאמת היא שכשמעמיקים קצת, זה גם בדיוק סיפור המגילה. כי צריך לזכור, לפני שזזים קדימה, שסיפור מגילת אסתר לא מתרחש בפורים, אלא בפסח. כל סיפור מגילת אסתר מתרחש בפסח. הכל. כלומר, ב-13 יום לחודש הראשון הוא חודש ניסן, מפיל המן פור, נכון? הוא הגורל לפני המלך. אמת? כלומר, י' ג' ניסן, ערב בדיקת חמץ. י' ג' ניסן, מפיל, אמן. עם ישראל ידע היטב מה זו בדיקת חמץ. אנחנו כבר נמצאים בפורים. בפרס. אנחנו כבר שומרים פסח. הו-הו. מספר שמות. בי' ג' בניסן מפיל המן את הפור, והפור נופל מיום ליום, נכון? ומחודש לחודש, עד לחודש 12, לי' ג' באדר שיחול בחודש 12. אמת? הפור נופל ב... הפור מופל בי' ג' בניסן, ונופל על אדר. מיידית, מרדכי לובש שק ואפר, נכון? ואומר לאסתר להיכנס אל המלך. אסתר אומרת, אני אכנס, אבל אתם תצומו עליי שלושת ימים, שמתרחשים באיזה ימים? י' ד', ת' ו', ת' ז'. חז"ל מדייקים עוד יותר, בת' ז' נכנסת המלכה אל המלך. והצום נמשך אצל נערותיה ואצלנו, והיא מפסיקה אותו לפני סוף היום עם הכניסה אל המלך. ואז המשתה הראשון, והמשתה השני. כלומר, בין התאריכים י' ג' ניסן לי' ח' ניסן, מתרחש כל סיפור נס פורי. בסדר? זה חשוב מאוד לזכור. התאריך החשוב הבא במגילה הוא ב-23 לחודש סיוון. אז יסכים המלך להשיב את כל האיגרות ואת כל הספרים, ויכתב להשיב את מחשבת המן בן עמדת האגגי. נכון? אז בפסח בעצם, עם המשתה, צריך להבין מה קורה בפסח של אותה שנה בשושן הבירה ובפרס. בפסח מתרחש הסיפור הגדול. בפסח המשתה הראשון, המשתה השני, תליית המן. בסדר? בכל המועד הסיפור של הסוס, פסח שמח. כשבליל הסדר, מה קורה בעם ישראל? לא אוכלים מצה. קרת. אסור לו לאכול מצה בליל הסדר. אבל צריך להבין מה קורה בשנה הזאת. קודם כל לתפוס את הימים. אין, כלום לא קורה בפורים. זה לא נעים לדעת, אבל שום דבר לא קורה בפורים. חוץ מדבר אחד. שבפורים מתרחש ונהפוך הוא. הפיל פור הוא הגורל, וכיוון שהוא הפיל את הפור ונוח ב-14 ו-15, עכשיו פורים מתרחש בפורים. למה אני מזכיר את זה? כי גם במגילת אסתר, הכל מתחיל בפסח. נכון? וזה הסדר הכרונולוגי מפסח לפורים. מאידך, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים דווקא להתכונן מפורים לפסח. לא מפני שבמקרה זה חודש לפני. אלא מפני שבאמת הדין של פורים מחובר לפסח. למשל, השנה יודעים את זה יותר טוב מכל שנה בשנה מעוברת. חז"ל שואלים אם עושים פורים באדר ראשון או באדר שני בשנה מעוברת. מה הסיבה שעושים פורים באדר ב'? למסמך גאולה לגאולה. זה לא כמו ט"ו בשבט ופורים. כלומר, פורים ופסח צריכים להיות אחד ליד השני. כאילו פסח לא יכול לעמוד לבד, הוא צריך את פורים שייתן לו כוח. למסמך גאולה לגאולה, אחרת זה היה באדר ראשון? כי הרי ההיגיון הוא שסופרים מניסן 12 חודשים, נכון? ואז הפור. זה לא סתם שאלה, האם באדר ראשון או באדר שני. ההיגיון שפורים היה צריך לחול הוא באדר ראשון. כי 12 חודשים מניסן זה אדר א', זה לא אדר ב'. וכל הנס היה 12 חודשים, מחודש לחודש, 12 חודשים, אז היה צריך לחגוג את פורים באדר א' על פי ההיגיון. מה שחוגגים אותו באדר ב' זה בניגוד להיגיון ההיסטורי. בסדר? כלומר, זה מובן? זה לא לפי הסדר ההיסטורי. הסדר ההיסטורי אומר ש-12 חודשים, לא יודע שמות של חודשים, 12 חודשים מפסח, מי' ג' ניסן, צריך לחגוג את פורים. זה לא קשור לעד הרבה. הסיבה שפורים נדחה, אני בכוונה קורא לזה כך, נדחה מאדר א', טוב, לאדר ב', ושכל אדר א' הופך להיות רק חודש העיבור, אבל כל ענייני פורים הם באדר ב', הסיבה היא מפני שאנחנו רוצים שפורים יהיה צמוד לפסח. זה ודאי, ההגדרה הזאת. יותר מזה, זכור בטח אותו משפט מפורסם של רש"י שהזכרנו יותר מפעם אחת. מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, איך מסביר רש"י, למה מי שנכנס אדר מרבין בשמחה? ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. כלומר, רש"י אומר, העניין של מי שנכנס זה פורים ופסח. ו-30 יום קודם החג, כששואלים ודורשים בהלכות החג, ומופיע בפוסקים ובמנהגים שיקפידו בסעודת פורים, כתוב לעשות את זה בהתחלה, כי על ההמשך אין פוליסת ביטוח. אז כתוב שיקפידו בסעודת פורים לפתוח בענייני הלכות של פסח, ההלכה הראשונה היא מעות חיטים, ופותחים בסוגיות של פסח. אז בעצם השאלה שאני רוצה לברר, היא הסדר בעבודת השם. כלומר, פורים הוא הקדמה לפסח, או שהסדר הוא שמתחילים מפסח והולכים לפורים. ואני אסביר את זה בהמשך, אבל אני חושב שרק כך מתחילים לשאול ולדרוש בהלכות הפסח. קודם כל צריך לסגור את ענייני הפורים. איתם צריך להיכנס לפסח. צריך את פורים בשביל פסח. שאלתי, מה יוצאים מפורים? יצא לנו בפורים לדבר קצת על המושג חייב איניש לי בסומי בפוריה עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. ובדיבור של פורים התבררה נקודה שאני רוצה להתחיל בה, אני רוצה קצת לברר אותה אחרי פורים. מתוך אותה נקודה שחשבתי בפורים, ראיתי ראייה אחרת לגמרי גם בפרשת פרה בארבע פרשיות, בפרשות שממשיכות את ארבע הפרשיות. אני חוזר לנקודה הראשונה שתורדת אותי בעבודת השם של מוצאי פורים. מה לוקחים מפורים? שאלה מאוד גדולה, כי פורים נראה משהו מחוץ ללוז. זה קצת לא נורמלי. איך אמרנו, מפסח לוקחים את יציאת מצרים, בפורים התחפשתי לקובוי. את זה לוקחים? כלומר, מה לוקחים? את הסעודה? זה דין בפורים, זה משתה. זה חריג. איך הילדים שואלים בשיר, למה לא כל יום פורים? כן כל יום פסח. כל יום זכר ליציאת מצרים, פעמיים ביום לפחות. כל יום. כל יום שבועות. כל יום זוכרים את מעמד הר סיני. כל יום. כל יום תשובה. כיפורים. כל יום יום הזיכרון. כל יום עבודת הביטחון וענני הכבוד. אני מבין שפורים זה ונהפוך הוא, זה נס אילאי. מה אני לוקח מפורים? אני רוצה לטעון שהתשובה לשאלה מה אני לוקח מפורים נמצאת במושג הזה של 30 יום קודם החג. תיכנס לפסח עם פורים, ולא הפוך, אבל לאט. חייב איניש לי בסומי בפוריה עד דלא ידע. בין ארור המן לברוך מרדכי. אם יש שני חגים הפוכים זה מזה, זה פורים ופסח. הפוכים לחלוטין. רוצים את זה בהגדרה הלכתית. ליל הסדר ופורים הם שני הימים שבהם שותים הכי הרבה. נכון? מה שנקרא רשמי, עם הבדל אחד. אם שתיתי 4 כוסות טובות בפסח, ושתיתי את זה כל כך טוב עד שאני לא יודע בדיוק מה קורה, לא יצאתי ידי חובת פסח. כי כל העניין של ליל הסדר הוא למען ידעו. הכל. וידעתם כי אני השם. נכון? כל הסוגיה של ליל הסדר עוד נראה בהמשך היא הסדר. הידיעה. לא אתם רק צריכים לדעת, אלא פרעו ועבדיו צריכים לדעת. כולם צריכים לדעת. לדעת שאני השם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. כל יום, בליל הסדר יותר מתמיד, ומצווה להודיע לבנים, ולפי דעתו של בן אביו מלמדו. כל השנה חלה מצוות ושיננתם לבניך. אבל בליל הסדר אני צריך לברר שהדעת תואמת כל אחד ואחד על פי הכלים שלו. בסדר? זה שיא הדעת. רוצים הגדרה פורימית לפורים? אם שתיתי, ואני עדיין יודע שפורים לא בטוח שיצאתי ידי חובה. כלומר, כדי לצאת ידי חובה בפורים, אני צריך לוודא שאני לא יודע כלום. בסדר? זה תרתי דסתרי, זה שני דברים הפוכים, פסח ופורים. אתם רוצים לדעת מה זה פסח? סדר. אתם זוכרים את פורים? זה כל מה שהפוך מזה. פורים בעברית פירושו גורל. הפיל פור הוא הגורל. גורל, דיברנו על זה באחד השיעורים האחרונים. גורל זה מה שאני עושה כאשר אין לי יכולת שכלית להחליט. נכון? מתי אני מפיל גורלות? כשאין לי את היכולת של הסדר ההגיוני, של השכל, של ההבנה. אני מפיל גורל ואני לא יודע. ועל פי הגורל, הכל. פסח, אגב, עוד נדבר בהמשך, עובר 3 שלבים. השלב הראשון של פסח, נחזור עוד שנייה לפורים, זה יסודות מאוד גדולים, הם פשוטים, רק אני לא יודע אם אנחנו מסדרים אותם עם עצמנו מספיק. לכן גם רציתי בלי דף היום, פשוט לעבור לדברים היסודיים. פסח עובר 3 שלבים. אנחנו עושים אותם ביחד, אבל טועים. למה נקרא פסח פסח? על שם? שהשם פסח על בתי בני ישראל. מתי זה קרה? בחצי הלילה. זאת אומרת, אחרי ליל הסדר. בסדר? באפיקומן. נכון? האפיקומן הוא בעצם הזמן של הפסח. אנחנו מקריבים את קורבן פסח ביהוד, אבל מתי אוכלים את הפסח? בעזרת השם השנה נאכל לא מצה לאפיקומן אל הפסח. מתי אוכלים את הפסח? בחצות הלילה. לא לפני כן. אמת? בחצי הלילה. עד חצי הלילה אני חוזר למצרים. בסדר? ממש סדר ראשוני, זה דברים כל כך יסודיים, כדאי לחזור אליהם. אני חוזר למצרים, נכון? אנחנו בצאת ישראל ממצרים. עד חצי הלילה, איפה בני ישראל נמצאים? במצרים, גם בחצי הלילה, אבל עד חצי הלילה הם נמצאים בכלל לפני מכת בכורות, לפני קום וצאו מתוך עמי. בעצם עוד אין בכלל פסח. השם לא פסח, ועוד לא נגף את מצרים, נכון? היו 9 מכות. בסדר. אבל צריך להבין שכמו שכל מכה מעצימה את ישראל מצד אחד, היא מתסכלת מהצד השני. כי עוד פעם פרעו קם וחי ובועט ונושך. אנחנו מבינים את הנקודה. נכון, אדם מכה את מצרים. 100%. יודע, אחרי האדם אומרים היהודים, זהו, די, פרעה יותר לא ירים את הראש. צורדע. הפעם הוא לא ירים. כלים. עכשיו, ככל שזה מתרחש, עוד ועוד ועוד, שלוש פעמים כפול שלוש כבר עד החושך, אף אחד לא האמין שהוא יקום אחרי הברד והארבה. הברד עוד נשארו החיטה והכוסמת. נכון? הארבה מחסל הכל. החושך בכלל. והוא קם. והכל מצוין. הוא רגוע לגמרי. עכשיו, ככל שהמכות, תודה רבה רבה, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ככל שהמכות חזקות יותר, חזקות יותר, ובעצם הכל נשאר אותו דבר, אז גם אנחנו במצרים, עוד יותר. ליל הסדר עד חצי הלילה, עוד אין לו שום מושג של פסח. הקרבנו את קורבן הפסח, עוד לא אכלנו אותו. בסדר? מה אנחנו עושים כן בליל הסדר? אנחנו מחויבים כבר במה? באיזה דברים אנחנו מחויבים בליל הסדר? יש שלושה דברים בעצם שאנחנו מחויבים, שמתחלקים להרבה חלקים. פסח מצה ומרור. איסור חמץ. לא, 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 פסח מצה ומרור זה לא. פסח זה בחצות. אנחנו מחויבים בשלושה דברים. איסור חמץ, נכון? שמתחיל כבר ב-י' ד', שכולל הכל, דיקת חמץ, ביעור חמץ, ביטול חמץ, לא יראה, לא יימצא, השבתה. אכילת מצה, עדיין לא פסח, אכילת מצה, כי הדין של אכילת מצה בליל הסדר לא קשור לקורבן פסח. כתוב בפסוק בערב, תאכלו מצות, לא להתבלבל, מתבלבלים לפעמים. למה אוכלים מצות בליל הסדר? לא מפני שבחיפזון יצאנו ממצרים. נו, כי בליל הסדר לא יצאנו בכלל ממצרים. למה אוכלים מצות בליל הסדר לפני חצות? כי הקדוש ברוך הוא אמר לנו לאכול מצות בליל הסדר. מתי הוא אמר? בראש חודש ניסן, הוא קרא למשה ואהרון. ואמר להם, דבר אל כל הדת בני ישראל, ויקחו להם איש, סלע בית אבות, סלע בית, נכון? הסביר להם על קורבן פסח בי"ד, והסביר להם שבליל הסדר, בערב, תאכלו מצות. בסדר? אלה מצות מתוכננות, מסודרות, לא בחיפזון, לא מיהרנו, אלה מצות, קנו אותה מסודרות, מצה, שמורה, משאר, הכל מסודר. בסדר? לא להתבלבל עם זה. בליל הסדר זה לא מצות של חיפזון. המצה של החיפזון היא המצה של האפיקומן. שום חיפזון אין בליל הסדר. וככה תאכלו אותו. זה בחצות הלילה. אבל כל ליל הסדר זה איסור חמץ, אכילת מצה, ומה המצווה השלישית כמובן? סיפור יציאת מצרים. סיפור יציאת מצרים. כלומר, אני אוסר על עצמי חמץ, אני יודע להשבית את כל מה שאני קובע שצריך, בסדר? אני אחרי שאוסר על עצמי, אם נתייחס רגע לפה, אוהבים להגיד שפסח זה פה סך, אז אם נתייחס רגע לפה בפסח, אז החלק הראשון הוא מה אני לא אוכל, החלק השני הוא מה אני כן אוכל, והחלק השלישי הוא מה אני אומר. בעברית אחרת, החלק הראשון הוא ממה אני נזהר. הייתי אומר, החלק הראשון הוא איך אני זורק את החמץ, זורק את מצרים ממני, משבית את הרע. זה החלק הראשון, הוא החלק הנגטיבי. החלק השני, איך אחרי שהתנקתי, תחשבו על זה גופנית, איך אחרי שהתנקתי, הזדקחתי מהרע, אני אוכל טוב, אני אוכל מצה, בסדר? נדון בהמשך מה זה, והחלק השלישי הוא איך יש השראת שכינה, איך שכינה מדברת מתוך גרוני. איך אני מדבר עכשיו פסח, נכון? כדי, אני לא יכול לדבר פסח אם לא קיימתי איסור אכילת חמץ, אני לא יכול לדבר אגדה של פסח כשיש חמץ באוויר. אמת? ואני לא יכול לדבר פסח אם לא אכלתי מצה. נכון? אלה שלושת הדברים, זה הסדר של ליל הסדר. אחר כך מגיע חצי הלילה, שבו אני השם אני ולא מלאך, אני השם אני ולא שרף, אני ולא אחר, עברתי ועיקיתי בעשר שפטים, כל זה בחצי הלילה, לא לפני כן. והחלק השלישי והאחרון של פסח, שעליו בכלל לא ניכנס היום, גם לשני לא, אנחנו נעסוק רק בליל הסדר בעזרת השם קצת, החלק האחרון הוא החלק שגם בו צריך להבין למה הוא מהותי לפסח, הוא שייך לשביעי של פסח. הוא שייך לשביעי של פסח, לקריאת ים סוף. זה החלק השלישי והאחרון. לפני שאני מגיע לליל הסדר, על כל הלכותיו, את ליל הסדר אנחנו מתחילים ללמוד במצרים, באיזה תאריך, באיזה תאריך מתחילים לעסוק בליל הסדר? בראש חודש ניסן. זה לגמרי שונה, אתם מבינים? כלומר, את חצי הלילה אנחנו מתחילים ללמוד בחצי הלילה. אתם מבינים את ההלם? בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. אז בחצות הלילה יש הלם בכל מקום, לא רק אצל המצרים. הלם מוחלט. כל מצרים בהלם, אין בית אשר אין שמת. כל היהודים יוצאים מהר לתוך הבתים ומתחילים לקחת מהכלים, כלי כסף וכלי זהב. כל המציאות השתנה. בסדר? מראש חודש ועד ליל הסדר, יש מבנה מתוכנן מאוד. קושרים את השה בעשור לחודש. הכל מסודר. ארבעה ימים שומרים על הקורבן ומבקרים אותו ממומים. טוב? צריך לראות את המבנה, זה מאוד חשוב הפרט הזה. זה שני חלקים בנפש, זה שני חלקים בעבודת השם. חלק א', אין מה שמגדיר אותו טוב יותר מהמילים ליל הסדר. יש סדר בחיים. אל תאכל מצה אם לא זרקת את החמץ מעצמך. בסדר? אל תספר ביציאת מצרים אם לא אכלת מצה. יש סדר. אל תאכל מצה שלא הכנת אותה, ושמרתם, זה הבדל הלכתי. לגבי המצה של חצות אין דין שימור. כל הדין של ושמרתם את המצות חל על המצות של ליל הסדר, של בערב תאכלו מצות. שם אתה צריך לשמר, שם יש את כל הדינים של ליל הסדר. סדר, מצוין. פורים, אני חוזר עכשיו לפורים, 30 יום לפני כן, לוקח אותי למקום אחר לגמרי. אתם יודעים מה אומר המושג ליל הסדר? בן אדם, יהודי, הכל מתחיל בהתארות הדילטטה לאט לאט. אתה לא תוציא את עצמך ממצרים, אבל אתה יכול לקשור את הסלע מיטה. אתה לא יכול להקות את מצרים במכת בכורות, אבל אתה כן יכול להכין מצה. אתה לא יכול לנצח את מנתת שערי הטומאה, אבל אתה יכול להיזהר מאיסור חמץ. זאת עבודה שמתחילה והיא תלויה בך. בהגדה של פסח ישנה פסקה ידועה. והגדת לבנך ביום ההוא. נו? יכול. מראש חודש. זוכרים? תלמוד לומר ביום ההוא. נו, תזרו לי, איך זה ממשיך? אי ביום ההוא. יכול. מבעוד יום, כלומר בי"ד, תלמוד לומר, בעבור זה בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. אתם מבינים מה כתוב פה? רק עכשיו, אחרי המחשבה שדיברנו, אני חושב שאני מבין את זה. למה יכול מראש חודש? והגדת לבינך ביום ההוא. אז מה פתאום יכול מראש חודש? למה יכול? יכול מפורים. למה מראש חודש? תתחיל בראש השנה. למה מראש חודש? מה קרה בראש חודש? מה הסיפור בליל הסדר? איך אתה מכין את סיפור יציאת מצרים? מתי זה התחיל? בראש חודש. יכול מראש חודש. מראש חודש תגיד לבינך איך מגיעים למצה ומרור. ואיך מגיעים למצה ומרור? אנחנו לא זזים בבית כבר. אגב, פסח, מה שנשאר לנו מפסח יותר מכל דבר אחר, זה מתכוננים. מה שנשאר לאימהות שלנו מפורים זה מתי גומרים, כי זה מפריע לפסח. מה שנשאר מהפסח זה מתכוננים. כל עניין פסח זה הכנה, זה מלמטה. לכן יכול מראש חודש, כי מה קרה בראש חודש? התחלנו להתכונן. קיבלנו את מצוות ושמרתם את המצות, בסדר? קיבלנו את מצוות בעשור לחודש. יכול מראש חודש. מצוין. לא. תלמוד לומר ביום ההוא. אי ביום ההוא יכולנו מבעוד יום. למה מבעוד יום? כי בעוד יום זה בדיקת חמץ, בעוד יום זה שריפת חמץ, בעוד יום זה הכנת המצה. זה חלק מההכנה. תלמוד לומר, לא. את סיפור יציאת מצרים, שהוא השלב השלישי של ליל הסדר, תעשה בשעה שהמצה והמרור כבר מונחים לפניך, לא כשאתה שומר את המצות. כבר אין חמץ, כבר המצה והמרור מונחים, אבל עוד אין פסח, עוד אין מכת בכורות. זה ליל הסדר. מבינים מה זה פורים? פורים זה ההפך הגמור. פורים אומר דבר אחד. שיש גורל, ולגורל קוראים פור. ונכון שכל החיים תלויים בהתערות הדילטטה. תשמעו, זה דבר מופלא. ונכון שהכל מתחיל ממך, ומחר נתחיל לדבר על זה, וככה אנחנו אומרים בפורים. חכו. אבל לפני כן באנו להגיד לך משהו אחר. עוד רגע נסביר לך איך הכל כן תלוי בך. אבל תדע לך, לפני שאתה יודע שהכל תלוי בך, תדע לך, ואל תתבלבל, שום דבר לא תלוי בך. מי אתה? אין עוד מלבדו. כלום. עוד מעט נתחיל להגיד מה אתה צריך לעשות. אבל לפני שנתחיל להגיד מה אתה צריך לעשות, מה זה משנה בכלל מה תעשה? אל תתייאש, תעשה בעזרת השם. אבל מה זה משנה בכלל? אתה לא מחליט פה כלום. אתה יודע מה חשוב שאתה לא מחליט פה כלום? תשמעו טוב. אם אתה היית זה שמחליט, אז איך יהיה ונהפוך הוא? אתה יודע איך יכול להיות ונהפוך הוא? אם הוא מחליט. אני רוצה להסביר את המשפט. כשאדמור הזקן, את זה הזכרנו בפורים, כשאדמור הזקן חזר בפעם הראשונה אחרי שנה מרבו, המגיד ממזריץ', זה היה אחרי פורים. מספר את הסיפור הצמח צדק, נכדו. שאלו את האדמור הזקן, מה למדת אצל הרבי שלך, אצל המגיד? הוא אמר את המשפט הבא, זה עולם ומלואו. אמר האדמור הזקן, למדתי שחי אביניש לי בסומי בפוריה עד אלו ידע. לא הבין. והרבי הסביר, המגיד ממזריץ', ככה הוא ציטט את רבו, והרבי הסביר שהפירוש הוא כך, חי אביניש להתבשם בפוריה עד שידע שלו, עד דלו, פסיק, ידע. תשמעו טוב. כל החיים אנחנו יודעים מה כן. אבל כל מה שכן, לא יתקיים בהמשך. כי אם הוא ישנו, הוא בעצם כבר בדרך ללהיות לו. כל מה שיש, יפסיק באיזשהו שלב. אתם יודעים מה בדרך כלל אדם יודע? את הכן. הוא יודע מה עכשיו עושים, ואיך בונים, ואיך מרימים. איך אמרנו פעם? אדם יודע מה לעשות מהרגע שהוא קם בבוקר. אבל יש דבר אחד שהוא לא מספיק מודע לו. שבעצם כל מה שאתה עושה הוא חשוב מאוד, אבל הוא בר חלוף. הדבר שהוא הלא, כלומר, האין עוד מלבדו, הלא, הוא בעצם הדבר הנצחי הקיים. אתה יודע מה אתה? אתה המון כן. את הידיים, ורגליים, ואצבעות, ורמח איברים, ושסע גידים, כל זה נכון עד 120 בעזרת השם. זה הכל כן. ובתוך כל זה, וזה מצחיק להגיד בתוך, כי אתה בטח מחפש את המקום, נמצאת הנשמה. זה הלא. וזה הדבר היחיד שהוא כן. הבנו את זה בעברית. זה או כן או לא. כל מה שהוא כן, הוא כבר בדרך לסיום שלו. זה רק שאלה של כמה זמן. כל סברה שלך היא כבר בדרך לסברה הבאה. פעם רציתי להיות מעודכן. למשל, מי שנורא רוצה להיות מעודכן באופנה האחרונה. והוא רץ מהר לקנות את הג'ורנל האחרון. עד שהוא לקח את הג'ורנל הזה מהקיוסק, הוא כבר עסוק בפרה-היסטוריה של אופנה. זה היסטוריה קדומה, קדומה, קדומה של אופנה עתיקה. זה המבזק הקודם. שלפני טריליון שנה. אתם יודעים כמה מסרים עברו מאז בניו יורק, פינת לונדון? אתה סתם היסטוריון. במקרה הטוב. משעמם כבר. אז איך בכל זאת נהיה עדכניים? תעסוק בדבר היחיד שהוא כן, כלומר בלא. זה מעודכן כל הזמן. חייב איניש בשביל להבין את זה לביסומי. כי בשכל לא מבקשים ממך להבין את זה. כי השכל נועד להבנת הכן. לא לפגישה עם הלא. שמה קיבלת שכל? זה המתנה הכי יפה, להבין איך כן. אתם יודעים מה זה כן בעברית? כן זה מלשון כאן. כאן, כנו. כאן זה משהו ששמים פה כדי לנניח עליו דברים. אבל לפני כן, מישהו שם אותך פה. זה הלא. פעם אמרנו בשיעור, אני לא זוכר אם אמרנו את זה פה, נשמה בעברית. השבת בהפטרה דיברו על זה. נשמה בעברית, נשמה שלי, שאמא אומרת, נשמה בעברית. נשמה בעברית פירושו שממה. והארץ הנשמה תאבד. הנשמה זה הלא שיש פה. אז כל הכן, אחרי 120, ינוח לקבר בשלום. מעודד, שיהיה בהצלחה. יש משהו אחד שישוב אל האלוקים אשר נתנה. הלא. וחייב איניש, תבינו כמה זה קשה, חייב איניש לביסומי בפוריה עד שידע שלא. אתם יודעים מה זה ידע בעברית? זה לא to know, זה לא information. זה והאדם ידע את חווה אשתו. כל עוד אתה מחובר לקונספציה הקודמת שלך, אין לך סיכוי להאמין באמת בבין ההפוך הוא. כשתהיה מחובר ללא, הכל הפיך. אתם יודעים מה זה עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי? רק השנה התחלתי להסביר את זה לעצמי, אני מקווה נכון. תמיד הבנתי, וזה נכון מאוד, שבעצם כשחושבים נכון, אז גם מה שהמן עשה הוביל אותנו לא פחות ממה שברוך מרדכי, נכון? אלה ההבנות שתמיד מדברים. אני אגיד לכם את הפשט הכי פשוט. אם אתה באמת יודע שהכל לא, אל תיחסו עליי. אז לא הסיפורים על המן חשובים, ולהבדיל גם הסיפורים על מרדכי לא חשובים. הדבר היחיד שחשוב זה אין עוד מלבדו. גם מרדכי נגמר. גם משה רבינו נגמר. ארור המן, ברוך מרדכי, מצוין. רק השנה פתאום חשבתי, מי הגיבור האמיתי של המגילה? נכון שזה שאף אחד לא אוהב, רק הילדים מתחפשים לו, זה המלך החשברוש? אף אחד לא, לא אוהב, סליחה. אף אחד לא מעריך ברצינות? נכון, באמת, דרשות על מלכו של עולם אני גם יודע. מצוין. אחרי כל הדרשות, נכון שהוא מלך טיפש? הפכפך, תחליט מה אתה רוצה כבר מהחיים שלך? נכון? הוא לא באמת מוערך. אנשים, ילדים קטנים מתחפשים לו, אבל אנשים לא מעריכים אותו באמת. מלך טמבל. יש שתי סיבות לדעתי שקשה להזדהות עם המלך. קודם כל, אדם יודע שזה סתם פנטזיה שהוא ימלוך על 127 מדינות. אבל מרדכי אולי יש לו סיכוי, אני יודע, אמן הוא כבר מכיר גם כמה, אני יודע, אסתר, נחמה. האמת, הוא לא מרשים המלך הזה. הוא נראה, וזה לא פייר מה שעשו לו היהודים. מי שיסתכל בהיסטוריה, למי שלא תקבילו את החשברוש, זה אחד ממלכי פרס האדירים, זה היה אימפריאליסט שחלש על עולמות שלמים. לא יכול להיות שכל עניינו של האימפריאליסט הזה היה לעשות משתאות ולסדר תמרוקים. זה לא פייר, הפכו אותו לטמבל. ובכלל, תחליטו, המלך החשברוש הוא מלך טיפש? בלי להרביץ לי. הוא מלך טיפש או שהמלך הוא מלכו של עולם? זה קיצוני מדי. טיפש היה, שוטה, הפך, כל מה שכתוב, כל מי שברך שמו עליו. אבל הוא מלכו של עולם, לא? זה מהיר מדי, זה קיצוני קצת, לא? בכלל לא. אתם יודעים מי זה המלך החשברוש? אני. נשמע מגלומני קצת. אני, חכו, זה רק ההתחלה. אתם יודעים למה זה אני? כי אני מלכו של עולם. עכשיו זה נשמע כבר לגמרי. למה אני מלכו של עולם? כי אני חלק אלוקה ממעל. ואם אני חלק אלוקה ממעל, אז כל מה שאני זה חלק מאלוקה ממעל ממש. אז ישראל וקודש הבריך הוא חד. מה זה טיפש? מה זה טיפש? כמה הוא הוציא בפסיכומטרי? מה קובע טיפש? כמה בבגרות? מה ההגדרה לטיפש? אני לא יודע לבנות כיסא, אז אני טיפש או חכם? לא יודע לפתור משוואה, לא נעים בכל, בנעלם אחד. אז אני טיפש או חכם? מה ההגדרה לטיפש? אני אגיד לכם מה ההגדרה לטיפש. זה באווירה של פורים. היה לי פעם רם, שהיה לו ככה סגנון יידישאי חזק, חזק, חזק. והוא אמר לנו פעם, כשהוא רצה לרדת על הסיגריות, חבר'ה היו ככה, אז הוא אמר, אתם יודעים מה זה סיגריה? והיה לו צירה חזק. הוא היה אומר, סיגריה, זה צד אחד איש, וצד שני טיפש. גם היה אומר תמיד. והחבר'ה היו עושים כאילו הם מעשנים, רק כדי לשמוע אותו אומר את זה. זה היה הברקה קבועה, צד אחד איש, צד שני טיפש. תמיד חשבתי שזה סתם וורד. דבר גאוני. היום אני יודע מה זו טיפשות. טיפשות שווה הדבר הבא. אין טיפשות. הטיפשות היא לחשוב שאתה יש. זה הדבר הכי מטומטם עלי אדמות. מה, אתה לא יודע שאתה אין? אתה פסיכי? אתה טיפש? אני מלכו של עולם. ובשנייה שאני נותן קצת יש, אני טיפש. פשוט לא הבנו את הרב הזה. הוא אמר צד אחד יש, צד אחד טיפש. כלומר, אתה או יש או טיפש. כי אם יש, אז זאת הטיפשות. חזל אומרים, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. את האמת זה תמיד יצבן אותי. למה? אני דווקא עובר עבירות באופן אידיאולוגי. למה רוח שטות? כל הדתיים עם ההתנסות. למה? מה? מה? רוח שטות פירושו, למה אני עובר עבירה? אני אומר בערך את המשפט הבא, ריבונו של עולם, האמת, רצוני לעשות רצונך. אבל עקב התחייבויות קודמות, בוא ניפגש מחר. סך הכל אנחנו באמת ביחד. אני מת, הכל מצוין. באמת. כדו אנחנו אוהבים אותך, אבל לפעמים יש לנו אהבות התחייבויות בכל זאת. קצר, אביסה לי קצר. אז אני עובר עבירה כי אני מטומטם. זה לא נורא, רק תגדיר את זה. זה כתוב בפרשה שלנו. ונתמיתם בם ונתמתם בם. לפחות אל תשחק את החכם. הדבר הכי חכם שאתה יכול להגיד שאתה מטומטם. ואז תוכל לזוז קדימה. כי אם אתה חושב שאתה יש, אז אתה המלך אחשוורוש, הטיפש. למה אתם לא אוהבים את אחשוורוש? תחליט. פעם אחת אתה מתפעל מהמן, פעם אחת ממרדכי. גמרתם? ואתה לא פעם אחת ממליך את המן ופעם את מרדכי? איך הם אומרים, זה היה היום בבוקר, כמה פעמים היום המלכת את המן? ואז פתאום כשאתה רואה שהמן מתנפל, אתה צריך גם לכבוש את המלכה עם מי בבית. תרביץ לו. פוק את הראש בקיר. אתה מינית אותו. מה חשבת שהוא מתכוון לעשות פה המן? להיות עציץ? לא הבנת שהוא רוצה לכבוש את המלכה? חשבת שתשלוט. למה? כי אתה יש. אז אתה טיפש. אבל אני אימפריאליסט. אז אתה אימפריאליסט טיפש. יש לי מפעלים 127. אז יש לו 127 מפעלים של טיפש. ואני לא מלכו של עולם? אתה מלכו של עולם, אז תתחיל להיות חכם. זה הגיבור של הפרשה, המלך. סתם עשו לו עוול. אבל לא עשו לו בכלל עוול. אמרו, בוא נסתכל במראה. ונביא אותו במשתה עם ושתי. בוא נראה לך איך ברגע מסוים, כמו האכבר, כמו החתול בסיפור המפורסם שרואה את החלב וקופץ. שרואה את האכבר ומפיל את המגש. בוא נראה איזו ושתי מקפיצה אותך. בוא נראה מתי המלך הזה טיפש. כל מלך בשלב מסוים הוא טיפש. ומלך טיפש יכול למנות את המן ולהפיל אותו. ולמנות ולהפיל. ולמנות ולהפיל. איך יוצאים מזה? אם תתבשם בפוריה עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, את זה אי אפשר לעשות בשכל, את זה צריך לעשות בביסום. כשתתבשם בפוריה עד לא ידע, אז תתחבר עם הלא. וכשתתחבר עם הלא, אז אתה מחובר באמת עם האין סוף ברוך הוא, אתה זה הוא והוא זה אתה, אתה מלכו של עולם. ואז יכול להיות ונהפוך הוא. חשבתי במוצאי פורים דבר שאם הוא נכון הוא גבלת, הוא גבלת, הוא גבלת. תמיד שאלתי את עצמי למה פורים נקרא פורים ברבים. המן יפיל פור. כי אני חושב שהמסקנה שצריכה להיות מפורים היא המסקנה הבאה ועליה נאמר המשפט. לכל אחד מאיתנו יש את הפור שלו. ואדם חושב שהוא שולט בכל חייו, אבל יש את הנקודה הכי מהותית שבה אתה לא שולט. האם אתה יודע לביסומי בפור שלך? לא בתתווה ודר, בתת זין וביוד זין. האם אתה יודע להבחין בין מה שאתה יכול לעשות, שמבחינת הזמן זה 99% מהיום, למה שהוא מעליך, ואתה מקבל אותו באהבה, ואתה יודע שזה הקודש ברוך הוא, וזה האחוז הנותר, אבל זה 100% מהכל. עד אלו ידע. למה קשה לנו לקבל החלטות בחיים? כי אני צריך שיהיה לי קונטרול על הכל. האם אתה יודע שיש לך אפס קונטרול? אתם יודעים מה הרגע הכי טהור ביום? יש הרבה רגעים שהאדם עושה פעולות ולפני כן הוא מתאר את עצמו. יש רגע שבו האדם רק מתאר את עצמו, נטילת ידיים של שחרית. נכון? זה לא נטילת ידיים בשביל אוכל. זה לא נטילת ידיים בגלל ש. נכון? זה נטילת ידיים בשביל מה? בשביל להיטהר. נטו. כמו מקדש כזה. נכון? מה הדבר שאדם עושה שנייה לפני שהוא נוטל ידיים של שחרית? מה הוא אומר? מודה אני. את המודה אני הוא אומר בידיים טהורות? איפה הוא אומר מודה אני? תחת לשמיכה. ידיים טמאות. הוא לא טהור. אתה עצבני, אתה לא יכול לחכות 10 שניות, את המשפט הכי יפה להגיד אחרי זה? אתם יודעים מה זה המודה אני? המודה אני זה אני מודה ולא יעזור לי כלום, טהור, לא טהור, זה מלמעלה ממני, זה אתה הארת אותי, זה אתה נתת לי הכל, זה כל מה שיש לי זה ממך. ואז אני קם ואומר, ועכשיו אני מתחיל בהתערות הדילטטה. הדבר הראשון זה אני מטהר את ידיי. אבל לפני שאני מתחיל בהתערות הדילטטה, אני עונה לשאלה הבאה. ומי נתן לך כוח שיהיה לך התערות הדילטטה? נכון, בהתערות הדילטטה, התערות הדילאילה. הכל תלוי בך, אבל מי נתן לך כוח להתעורר כדי שזה יהיה תלוי בך? בא דוד המלך ואומר לשאול, אני אכה את גוליית. למה? כי היה אריה והיה דוב, זוכרים את הסיפור? והכיתי אותם, האריה עשה הוא והדוב עשה ככה ואהבתי את כולם. אתם יודעים מה הוא אמר? ואם היה אריה והיה דוב ואני הכיתי אותם, סימן שהקדוש ברוך הוא נתן לי כוח שיהיה לי התערות הדילטטה. אז גם עכשיו הוא ייתן לי כוח. אני כלום. לכן אני מחובר אליו. פסח זה לעבוד על הסדר. אתם יודעים ממה מתחיל הסדר? לבטל חמץ. לבדוק כל פינה, לבדוק את הסדקים, לבדוק את החרכים, לבדוק את החמץ. אל תבלבל, אל תבלף. אבל אתם יודעים מה אומרת התורה לפני שאתה מתחיל? קודם כל ניתן לך רגע אמירה אחת חשובה. אתה תתחיל ואתה תישבר 1,000 פעם באמצע, כי זה קשה. תדע לך, הכל הפיך. הכל. הכל. כי הקדוש ברוך הוא הופך הכל. אתם מבינים למה מתחילים מפורים לפסח? ולמה מצד שני מפסח לפורים? באמת עבודת השם מתחילה בפסח. זאת העבודה. איך מתחילים את עבודת השם? בחודש הראשון. הוא חודש ניסן. מה עושים בראש חודש ניסן? מתחילים לשלוט על החיים. החודש הזה לכם ראש חודשים. אתה יודע שהזמן תלוי בך? אתה עבד של הזמן, או שהזמן הוא שלך? זה מתחילים בראש חודש ניסן. אתה שולט? צוין. דבר שני, תתחיל לבדוק חמץ. דבר שלישי, קח את אלוהי מצרים ותקשור אותו למיטה שלך. עכשיו תשבית את החמץ. עכשיו תשרוף את החמץ. עכשיו תיקח את השה שהבאת למיטה ותקריב קורבן פסח. ככה החיים מתחילים. עכשיו תאכל. תדע לאן תגיע בסוף? בליל הסדר. ששכינה תדבר מתוך גרונך ותספר את סיפור יציאת מצרים. רק כשתגיע לשלב הזה, אתה מוכן לשלב הבא. עכשיו יפסח הקודש ברוך הוא על בתי בני ישראל בנוקפו את מצרים. עכשיו הכנת את הכלים. זה יהיה בחצי הלילה. ומה הלאה? הלאה. ספירת העומר. מעמד הר סיני. יש סדר. ומה הסוף? בסוף. בסוף יהיה ונהפוך הוא. בסוף יהיה פורים שקיים לעתיד. זה הסוף, זה המבנה. אבל באו ועשו לנו הצלת נפשות ואמרו, כן, זה מצוין. אבל לפני שאתה מתחיל, תדע לך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. והוא מבטיח שיש אפשרות לעשות ונהפוך הוא. היא לא תלויה בך. תתבשם בפוריה לפני שאתה הולך לדעת הכל בפסח. 30 יום קודם החג, שכל עניינו זה לדעת, 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 נותנים לך מתנה. תדע שלא. ואז הכל הפיך. ואז אתה תדע בחיים תמיד גם להיות שיקור, בלי להיות שיקור. וגם ליטול ידיים ולפעול בתובנות, בשכל, בהתארותה, בהיגיון. זה ילך יחד. למה קוראים פרשת פרה אחרי פורים? כולם לא שואלים את השאלה הזאת, כי כולם אומרים שקוראים פרשת פרה לפני פסח. זה נכון, אבל גם קוראים פרשת פרה אחרי פורים, זה יוצא אותו דבר. למה? למה? זה דבר מדהים. במה עוסקת פרשת פרה? בטהרה ממה? מטומאת המוות. יש דבר אחד בעולם שהוא הפחד של כולנו. שהוא המקום שבו כולנו אומרים, טוב, את זה אי אפשר לעצור. איך קוראים לו? המוות. זה לא הפיך. נכון? המוות. אתם יודעים ממתי יש מוות בעולם? ממתי? מתי בדיוק? מאז שאכל האדם מעץ הדעת. המן מן התורה מן עין? נו? מעץ הדעת. כלומר, לפני שאכל האדם מעץ הדעת והיה רק את עץ החיים, אז מה היה צריך להיות? שחיים לעולם. זאת אומרת, למה יש מוות בעולם? כי אני גרמתי לו. זאת אומרת שגם המוות הוא הפיך. ובילה המוות לנצח. ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. אתה מאמין כפשוטו בתחיית המתים? אתם יודעים למה קוראים פרשת פרה אחרי פורים? כמה הפנמת את ונהפוך הוא? עד איפה אתה מוכן ללכת עם ונהפוך הוא? אתה מבין שבנהפוך הוא, הוא שאפשר להפוך הכל? שגם המוות יכול להתהפך מן העולם ולא להיות? אתה מבין שיש עולם של תחייה ושם הכל מובן אחרת? אתה מבין עד כמה אתה לא מבין? זאת פרשת פרה. פרשת פרה היא הסיכום של פורים. וההתחלה של ה-30 יום קודם החג. עכשיו, רק עכשיו באים אליך ואומרים לך את ההלכות הכי גדולות בעולם. לך תבדוק בכל חור, בכל סדק את החמץ. אל תישאר לשיקור מפורים ותדבר על המלאך מיכאל ועל המלאך גבריאל. זה כולם יודעים לעשות, ולקפוץ על השולחן. זה יפה מאוד. עכשיו נראה אותך עובד על החמץ. אבל לפני שאני שולח אותך לשם, ב-GPS, בכרטיס המראה, אני אומר לך, אתה לא פה בכלל, וכיוון שאין עוד מלבדו, אז אין מה שיכול לא להתהפך. אז לפני שאתה נכנס עכשיו לשנה שלמה שעניינה ידיעה של הכן, תתבשם כדי להגיע לידיעה של הלא. ואז בסעודת פורים, ברגעים שלפני שאתה כבר לא לגמרי איתנו, תתחיל את הלכות פסח. הלכות פסח מתחילים בבדיקת חמץ, אם כי תיקון קטן. הלכות פסח מתחילים במאות חיטים. זו ההלכה הראשונה שמופיעה. 30 יום קודם החג שואלים ודורשים, ומנהג לקנות חיטים לעניים וכו'. כי את הדרך בעזרת השם לפעול בכל הפעולות הבאות, אתה תתחיל עוד שנייה בבדיקת חמץ, אין אף הלכה בדרך, עוד שנייה. אבל הכל מתחיל ביכולת שלך לבדוק את המאות חיטים לעניים, להיות חלק. זה מה שעושים בסעודת פורים, ומיד מיד אחר כך מתחילים את ההכנות לליל הסדר. אז פורים הוא הקדמה לפסח, בעבודת השם. פסח הוא ההכנה לפורים בדרך שבה אני צריך לפעול. את הכוח לפעול מפסח ועד פורים, אני מקבל מפורים. מה לוקחים מפורים לכל השנה? את היכולת לביסומי בפור שלי ושלך ושלך כל יום, כל השנה, עד דלא ידע. ועל הבסיס הזה, נתחיל לפעול במה שאני יכול. זה ניכנס בעזרת השם בשבוע הבא, לליל הסדר, לחלק השני של הפסח. ערב טוב.